בוקר טוב לכולם. הנושא היום זה קדמות תורה שבעל פה. לפני שנכנס לדוגמאות והכל, קודם כל, מה הכוונה? אין הכוונה להגיד שכל התורה שבעל פה שבידינו היום הייתה מאז מעולם, אלא שיש תורה שבעל פה שהייתה מאז מעולם. בסדר? זה שהיא מתרחבת וגדלה זה מעולה. אבל יש איזה גרעין בשור שהיה כבר אי אז. לכבוד זה הבאתי את דבר הרמב״ם בהקדמה למשנה. הבאת רק שורה אחת, הוא הרבה יותר מעריך מזה, אבל הבאת רק שורה אחת, איפה שהרמב״ם עוסק באיזה סוגי הלכות יש לנו בעולם. אז יש חמש סוגים, חמישה סוגים, מי שרוצה לדקדק, אז תראו את זה בהקדמת הרמב״ם למשנה. נמצא שכל הדינים האמורים במשנה נחלקים לפי חמישה חלקים אלה, מהם פירושים מקובלים ממשה, ויש להם רמז בכתוב, או שאפשר למדם אחד המידות, ומהם מלכם שם סיני, דהיינו, פירוש מקובל ממשה, אבל בלי רמז בפסוקים, אז זה כבר שתיים. שתי אלה הם מאוד דומים, שתיהם למשם סיני, רק על אחד יש רמז בכתוב ואחד בלי רמז. ומהם שנלמדו באחת המידות ובהם נפלה מחלוקת, כלומר דרשות, ויכוח איך להבין את התורה, ובהם אכן יש מחלוקות. דעת הרמב״ם היא שבמה שהם עשו מסיני, אז אין מחלוקות, ורק בוויכוחים דרשנים יוצרים, נקרא לזה, רק שם יש מחלוקת. כבר אמרנו בחצי מילה שהדבר המלא, הסברה שלהם היא מאוד יפה ופשוטה, אבל בשס זה קשה מאוד להכניס את זה.
שמה?
לטעון שבהלכה משנה מסיני אין שום מחלוקת, זה מאוד קשה. כבר יש תשובות של האחרונים שמביאים עשרות דוגמאות שבהם זה לא נראה ככה. בכל מקרה, הסברה של הרמב״ם היא סברה, יש לה משקל. בעצם הוא אומר, אם אתה אומר כל הוויכוחים של חז"ל, זה מסורת, אז כאילו מה יש לכם? למה אתם לא יכולים להעביר שמוע כמו שצריך? ולכן אומר, אז חס ושלום להגיד שהכל זה ויכוח, זה שיבושים במסורת, אלא כל מקום שיש ויכוח הלכתי, אז זה מדרש יוצר, זה מדרש, זה איך לדרוש את מה שהתורה אומרת, ולא ויכוח מה אמרו לפני כן. אתה יודע, אז לגבי הטענה הזאת יש קושיות עליה, אבל עקרון שלה עדיין הסברה יושבת, שעיקר הוויכוחים הם ויכוחים שהם בדרשה, באיך להבין את מה שהתורה אומרת, ודברים שהם מסורת מסורה, שם מצפים לפחות ויכוחים, כי זה עובר מדור לדור בנאמנות. יכול להיות שיש פה ושם שיבושים, אבל בעיקרון יש שם פחות מחלוקות. אז זה הסוג השלישי, מהם שנלמדו באחת המידות שהתורה נדרשת בהם, ומהם גזרות, ומהם תקנות. בסדר, אז גזרות ותקנות זה בעצם דיני דרבנן ממש, זה לבוא לא דיני דאורייתא. אפשר לדון מה זה ביניהם בדיוק. אני מתכנן אולי בשיעור הבא, שנעסוק בסמכות חז"ל לגזור גזרות רבנן. ואז בתוך זה, אז גם נביא את הרמב"ם היותר ארוך על גזרות התקנות, וההבדל ביניהם לכל זה. ומאיפה בתורה או בתנ"ך רואים שיש לחז"ל סמכות לא רק לפרש את דיני התורה ולהגיד מה בדיוק ההלכות, אלא גם להוסיף עוד מערכות הלכות אחרות כסייג, כתקנה, מעבר למה שהתורה אסרה בפירוש. בסדר? אז זה כבר לנושא הבא. בכל מקרה, הבאתי את הרמב"ם הזה כאן, רק כדי להראות ש... הטענה לא אומרת שכל מה שמסור, כל מה שהיום נחשב תורה שבעל פה היה מעולם, אלא שיש תורה שבעל פה שהייתה מעולם. למשל, פירושים מקובלים ממשה. בסדר? אז בשביל זה הבאתי שתי דוגמאות, שתיהם מתוך מאמר של מאור עובדיה.
גם אז אומר שהמידות, אז אפשר, כאילו יש שני כיוונים שאפשר לדרוש בשלוש המידות.
כן.
או תקנות חכמים, או דברים שנאמרו למשה מסיני. כאילו.
לא, המידות זה לכאורה לא זה ולא זה. זה לא דין דרבנן, אם כן זה יהיה אסמכתא, וגם זה לא חמש שם סיני, אלא זה ויכוח מה התורה אומרת. ויש ויכוח לגיטימי מה התורה אומרת. ואפשר להתווכח בדרך הפרשנות של חז"ל, אפשר להתווכח מה התורה אומרת, והוויכוח הזה יהיה ויכוח אמיתי. לא במה אמרו, אלא מה דין התורה.
אפשר להגיד כשיש דיון בגמרא של דרשת פסוקים, אז אם יש בזה מחלוקת,
אז ברור שזה, לפי הרמב"ם זה לא הלכה משה מסיני, ברור.
אז זו דרישה של חכמים.
נכון.
ואם אין לזה מחלוקת, אז זה ברור שנאמר משה מסיני.
נכון, אז אפשר להגיד שזו הלכה מקובלת ששמחו אותה על פסוקים, כמו הגמרא המפורסמת על אתרוג. שהגמרא מביאה פרי תדר, מביאה ארבע פירושים, איך פרי תדר מגיע לאתרוג, אבל כולם מגיעים בסוף לאתרוג. אז זה נגד הרמב"ם, זה הלכה מסורה ממשה, רק סמכו אותה על פסוקים. כן. אבל אם יש מקום שממש נחלקו גם להלכה, סתם דוגמה, סוגה שגבוהה מעל המסוימה. יש מכשירים, יש פוסלים. אז זה לא ויכוח במה אמרו במסורת, זה ויכוח איך להבין את יסוד הסוכה וכו' וכו', ועל פי זה מה הדין יהיה. שזה כל מקום שיש הלכה שונה, יגיד הרמב״ם, זה ויכוח בדרשה. בסדר?
אבל גזירה שווה זה כאילו לכאורה הלכה משהו סיני, לא?
הגזרה שווה זה משהו ביניים, כי בדיוק, עצם הגזרה שווה, כלומר עצם האמירה שהמילה פה והמילה פה יש קשר ביניהם, היא עובדת במסורת, אבל השאלה מה לדרוש מזה, היא תלויה בידי החכמים. בסדר? וגם אז תלוי אם זה גזרה שווה מופנה מכיוון אחד או עם שני כיוונים, יש גם זה ויכוחים, אבל גם אם השורש הוא בסיני, עדיין הפרשנות עצמה של מה עובר בגזרה שווה, הוא מחלוקת, כמו שראינו, לגבי שופר, איזה שופר כשר, דעת תוספות שם וכו', נכון? נכון, יפה. טוב, עכשיו, אז בעצם מה שנעסוק היום זה מתוך שני מאמרים או שני נושאים מרכזיים. נושא אחד זה נושא שיש לו מאמר של מאור עובדיה וגם מאמר עוד לפניו של הרב בן נון, שהם עוסקים בדוגמאות ספציפיות של דברים שעברו במסורת ההלכה, ומצאנו הוכחות ארכיאולוגיות היסטוריות שמה שאמרו חכמים, למרות שהוא לא מפורש בכתובים בכלל, הוא מאוד מאוד קולע למה מה שהתכוונו אז. ואחד מהם זה מזבח בהר עיבל, השני זה לגבי תפילין. אחרי אלה, אז נדבר לפחות הזמן יותיר גם על מה שקשור למשנה, שגם המשניות שבידינו נכתבו בשלב מאוחר, כן, בימי רבי ואולי אפילו אחר כך, אבל הן משמרות מסורות עתיקות, חלקם עתיקות מאוד מאוד, וגם אלה שלא מאוד מאוד, גם אלה שזה לא מאות מאות אלף שנים אחורה, אבל בכל מקרה משקף מאות שנים של פסיקה, עד לב ימי הבית, אפילו עד תחילת ימי הבית הראשון. בסדר? טוב, אז בואו נדבר על מזבח בהר עיבל. המזבח בהר עיבל הוא, דיברנו עליו בשעה שעברה בהקשר של ההוכחה המקראית, כן, שהמקרא הוא אכן קדום, כי מוצאים מבנה שמתאים לתיאורים בתורה למזבח, מוצאים אותו מתקופה מאוד מוקדמת, במאה ה-13 לפני הספירה, בקיצור, דיברנו על זה אז. מה שנדבר היום על מזבח הר עיבל זה לא בהקשר של ההוכחה המקראית, אלא על ההתאמה המרובה שיש בין המבנה שמצאו שם לבין ההלכות שבמשנה ושבגמרא, שעוסקות באיך בונים מזבח. בסדר? אז הנושא הזה בעצם, התמונה הזו מתוך מאמר של מאור עובדיה, אבל בעצם העבודה המרכזית פה זה הרב יואל בן נון. כתב מאמר שנקרא המבנה בהר עיבל וזויו כמזבח. הרב יואל בן נון היה גם שותף בזה. כלומר, מי שמצא את המזבח זה פרופסור זרטל, ואחר כך בדיונים מה זה ואיך זה ומה זה יכול להיות, אז הוא עמד בקשר עם הרב יואל בן נון, אז הוא עסק בזה הרבה. בסדר? טוב, אז קודם כל בחד הציורים, אז מה שרואים, יש פה שני ציורים, ציור שמאל, בצד שמאל זה סקיצה,
זה מה שיש שם,
של שחזור של מה שיש שם, זה לא בדיוק מה שיש שם, כן, צריך טיפה להשלים וזה, אבל כן, אבל
באמצע אין כלום.
כן, זה שחזור, כלומר, על פי הממצאים בקרקע, בלי קשר למשנה, לקחו אדם כשעובדים על משהו ארכיאולוגי, אז עובדים לפענח מה נפל והיה מקום אחר, ומה נמצא מקומו המקורי וכו', ואז יוצרים מסרטט, עושים סרטוט של איך זה אמור לראות כשזה היה שלם. אז בצד שמאל זה איך השחזור נראה.
זה סולם מאחורה שלו?
זה מה?
זה סולם הדבר מאחורה?
לא, לא סולם. לא, זה משהו אחר, משהו שנמצא מאחורי המבנה כאילו. לא זוכר מה זה, אבל זה משהו שמחוץ למבנה כאילו. בצד של המבנה. אז זה בצד שמאל, זה השחזור שהם עשו בשטח, ואז מספרים שתוך כדי שהם אמנים על זה ומישהו עשה את הסרטוט, אז אחד מהחברי המשלחת, אני חושב שמישהו שגר בלון מורה, אז הוא אומר, וקפץ לו שהמשניות בזבחים, או יכול להיות שזה בעצם ממידות, הסרטוט הזה, זה סרטוט שנכתב על המשנה, כלומר, הוא לא מתחיל מהמציאות, הוא מתחיל מהמשנה, ועל בסיס המשנה והגמרה, סרטט איך מזבח אמור להיראות, ויש דמיון לא קטן ביניהם, לא אומר שהכל זהה, אבל יש דמיון מאוד גדול, אז הבאתי פה כמה ציטוטים מהמאמר של הרב יואל בן נון, שבהם הוא מראה את הדמיון שבין מה שהיה, מה שדין המשנה והגמרא, לבין מה שבפועל מצאו בהר עיבל. אז נקרא פה קצת מלשונו. מה?
יש שני בכבש.
יש מה?
בכבש עצמו.
מה איתו?
זה לא נראה כמו הכבש.
נכון, הכבש הרבה יותר דק.
הכבש הרבה יותר דק, נכון. למרות שגם הסוד של המשנה הוא לא בהכרח אומר כך זה היה, הוא בא להגיד סקיצה, כאילו, זה כן נכון שלפי הגמרא הכבש אמור להיות יותר עבה, הוא אמור להיות חצי מרוחב המזבח כולו, ובאמיתי הוא פחות מזה.
הקובייה השנייה יותר גדולה במזבח מאשר במציאות.
גם מה?
הקובייה שלמעלה, העליונה.
כן.
רואים שהיא פחות או יותר באותה אורך של הקובייה התחתונה בציור הגמרתי.
נכון.
במציאות אנחנו רואים שהיא יש...
נכון. טוב, אבל זה הגיוני שכשלוקחים, גם אם תעשה בזמן אמת, תיקח בניין ותתרגם אותו לתיאור סכמטי שלו ואז תצייר את הסכמה, נסתם יהיה הבדלים. הסכמה תהיה יותר סימטרית וזה מאשר ודאי הם בונים ודאי בימיהם, אז הכל לא הכל זה.
זה דומה, אז לא.
נכון, עכשיו בעצם השאלה היא כזאת, זה לא רק השאלה עד כמה זה דומה לציור של המשנה או לא, אלא זו שאלה של למה לשייך את זה. כלומר, אותו מבנה שנמצא בהר עיבל הוא משהו. מי שבנה אותו, בנה אותו לשם משהו. השאלה היא מה זה אמור להיות. האם יותר סביר לתלות או לשייך את זה שזה מזבח, לפי ההלכה, לפי התורה, לפי המשנה וכו', או להגיד דעות אחרות, כאשר בפועל בין החוקים, אז בהתחלה היו, עוד היה זה וורטים שרצו להגיד לא, זה בניין שמירה מיוחד, זה פה, זה שם, כל מיני דברים. אני חושב שהיום די מוסכם שזה מזבח על פי ההלכה, שעל הרים זה של יהושע או לא של יהושע, אבל זה כן מזבח שמתאים לתיאור המקראי. ואגב, התיאור המקראי הוא לא מזבח קלאסי שנמצא בכלל בתרבות העת. כלומר, זה לא אופייני לעמים אחרים, פלישתים, כנענים, שמצאים במחב בתו זמן או במקומות אחרים. לא זוכר, אבל הם לא מרובעים, לדעתי. אני לא זוכר מה הפרט שמבדיל, אבל יש שונה מובהק. חוץ מזה, כשדיברנו על זה בהקשר המקראי, אז אמרנו שמצאו שם הפך של המון המון חיות, שכולם קשרות. אולי אחד שלא קשר, לא זוכר. מצאו שם כמה יחמורים שעל זה היה כאילו פלא, כי לפי ההלכה, בפשטות, לפי הגמרא, לא מקריבים חיות, אלא רק, כלומר, יחמור, כיוון שהוא בר, כאילו, הוא לא בהמה, הוא לא מבוית. אז לכאורה לא מקריבים אותו, והם כן מצאו כמה יחמורים, שהוא קשר, אבל לכאורה לא עולה על המזבח, וגם על זה לא הבאתי כאן, אבל גם זה הרב יואל בן נון עשה עבודה, ומצא תוספתא, שמשמע שכן אפשר להקריב גם יחמורים. והוא עמל ומצא. אבל בכל מקרה, אבל מבחינת כאילו נדגם, מצאו שם אולי שאריות של מעל 1,000 בעלי חיים שונים, וכולם קשרים שוב אולי חוץ מאחד שיש שם בטעות, אבל זה מדגם שהוא, המובהקות שלו היא מעל ומעבר. להגיד שזה מגדל שמירה, שלא ברור על מה הוא שומר בכלל, הוא מלא במלא אפר של חיות.
אולי זה פשוט יותר סביר להגיד שיש עבודה זרה, אבל אם הרב אומר שהמזבחות שלהם היו שונים מובהק.
נכון, אומרים שיש הבדל מובהק בין מזבח ישראלי לבין מזבחות או פולחנים כנעניים. ככה אומרים.
אני רואה הרבה שינויים, אבל זה לא אומר...
יש שינויים פה ושם, אבל הדמיון הוא, כלומר,
כן, בדיוק.
כשאתה אומר יש משהו הבדל, זה אומר שיש משהו משותף, אז אתה יכול להתבין, כך שני רכבים שהם אותו שם, אבל לא מאותה שנה. בסדר? אז אדם אחד העין יכול להגיד לך עשרות הבדלים. אבל זה שאתה יכול להסביר על הבדלים, זה אומר שזה אותו דבר, חוץ מ- א' ב', יכול להיות שהרשימה תהיה 15 הבדלים. אבל יש איזה דמיון בסיסי שעומד ברקע. אף אחד לא שואל מה ההבדל בין בניין לבין ציפור. נכון? כי אין קשר ביניהם, אז אתה לא... זה מה לדבר על הבדלים.
מה שאני טוען זה שאי אפשר לדקדק פה על הבדלים קטנים, מכיוון שמדובר רק על חורבות.
נכון.
נגיד פה אין קרנות את המזבח, נכון שהיה קרנות, זה פשוט לא...
נכון. דנים בזה, לא מצאו קרנות למזבח, כלומר מוגבהות יותר. יכול שהיו ומישהו לקח אותם משם, אבל לא...
גם הציור של הגמרא אני לא רואה, אבל...
מה?
גם הציור של הגמרא אני לא רואה.
טוב, שם אמור להיות, יכול להיות שצריך ציור אחר. לא, רואים טיפה, רואים טיפה, אבל זה יכול להיות שאתה אמור להיות קצת גדול.
כן, זה אחר התחתון למטה
דימים. נכון. טוב, אז אני קורא בלשונו של הרבי נון. גם ימי בית השני מאוחרים תקופת ההתנחלות ב-1,000 שנה בקירוב, אבל הדמיון המכריע שמצאנו בין ההלכה המקראית והתלמודית בהגדרת המזבח. אפשרנו לדבר על יציבות מובהקת, ואנו יכולים וחייבים לחייס דברי חז"ל, במיוחד בתחום הזה, כמשקפים מסורת איתנה יותר מאשר חידושים של גאונות רוח. כלומר, זה לא וורט יפה שאמרו תוך 1,000 שנה, לא. זה משקף גם מה היה בפועל. דמיון מאוד מאוד גדול למה שהיה בפועל. בסוגריים, דבר שאין צורך לומר הוא שסמכות ההלכה ותוקפה מחייב אינם תלויים בשאלות אלה, וגם מה שנתחדד יש דמות ותיק נחשב כנאמר משה מסיני. פחת התוקף הכל אנחנו לוקחים את דבר חזל לכל עומקם ורוחבם, אבל בפועל בדברים האלה ממש רואים שזה גם משקף נאמנה את מה שהיה אז. ואז מביא דוגמאות להלכות שרואים בגמרא ובמשנה. אופן הבנייה מסגרת של אבן על גבי סלע, יסוד שאינו סובב מכל צד, כלומר זה משהו שהדרגה הכי נמוכה אבל הוא לא מקיף מכל הצדדים, כבש כפול למזבח וליסוד, שזה דבר שלא, שוב, זה דברים שמופיעים זה מופיע במשנה,
ומופיע שיש מסביב, נכון,
זה הלכות שמופיעים בגמרא ובמשנה, אבל הם לא כתובים בפסוקים בפירוש, ועדיין מוצאים להם זכר בציור שמצאו.
ומה זה הכבש הכפול פה?
רואים שיש שם כבש קטן שעולה איתו, שעולה חצי מהגובה.
שם הולכים למזים את
ה... זה. הוא עולה לסובב כאילו. כבש כפול למזבח וליסוד, כי אם לא נעימה בין היסוד למזבח, יש איזה הבדל ביניהם. שתי מערכות של אש ומתקנים מערבו של כבש. טוב, ואז בהמשך שהוא עובד דוגמה דוגמה, אז גם זה נקרא בזריזות. אין לו בעריבה, ניצב בבירור על גבי הסלע הטבעי. ועשוי מסגרת של אבני גביל גדולות, ממילא זה מתאים לזה שזה על גבי סלע. צורת בנייה זו מורה לאפשרות של פירוש דומה, אך שונה במקצת, אבנים שלמות הן מסגרת שמסביב, ואין צורך לתבנית של עץ. הלאה. היסוד היה מהלך, עכשיו זה משנה. היסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב, אוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת. כי מזרחית דרומית לא היה ליסוד, לפי שלא הייתה בחלקו של תורף, כמו של בנימין. שתי דעות יש להם בפירוש המשנה הזו. לפי דעה אחת היסוד בלט עמה לתוך הצלע האזרחית ועמה לתוך הצלע הדרומית, כנגד הקרנות של מעלה, השאר היה פתוח. לפי דעה שנייה היסוד בנוי על פי כל הצלע המזרחית והצלע הדרומית, ורק הפינה הדרום-מזרחית הייתה בלא יסוד. עכשיו, הקביעה שאין ליסוד היקף מלא, שזה דבר שהוא כאילו מחודש, כלומר, לכאורה, או שיהיה יסוד על הכל, או שלא יהיה בכלל, אבל לשלוף את זה שיש יסוד אבל הוא לא על כולו, זה דבר שהוא כאילו, הוא לא אינטואיטיבי. אז האמרה הזאת היא אין לה מקור מפורש בפסוקים, והיא מיוחסת למסורת ידועה במקורות חז"ל, שלפי הנחת בנימין היא הנחת שכינה, לפיכך הפינה וכו' וכו', בגלל זה אין. יש לציין שלפי פירוש זה, המזבח מחבר את נחלות שבטי יהודה. הרעיון הזה, בכל מקרה, זה רעיון שאין לו זכר בכתובים, אבל מופיע בחז"ל, ושם זה עובד. כלומר, שם היסוד הוא לא על כל החלקים, כמו שרואים בסרטוט. במאחורה אין, כאילו במה שרואים בצד הרחוק שלנו, אז אין שם עוד דרגה, כאילו.
יסוד זו אבן התחתונה?
כן, זה כן.
אוקיי, אז איפה אנחנו רואים שחסר בפינה?
במאחורה אין. ברוח הזאת אין זה, אלא זה
חתוך
חד, כאילו.
וזה איפה הולכים? זה אמור שהם הולכים... הסובב, מה זה הסובב?
נכון, כנראה שהסובב שלהם לא היה על כל ההיקף. הסובב זה לא המקום ללכת בו. לא, יש להם סוג של סובב.
לא, אנחנו חושבים שזה היסוד.
זה היה ביחד. הסובב שלהם, כלומר הכבש, כי בטוב של המשנה אז יש יסוד שעליו לא הולכים, ויש סובב שהכבש מגיע אליו. אצלם זה היה בעצם היינוח, היסוד הוא הכבש. כן, כי יש כבש שמגיע אליו. יש כבש משני קטן שמגיע אליו.
כן.
אז לכן כאילו יש גישה אליו.
דווקא לי זה כאילו מה שמרגיש מכאן שסבבה, יש איזה מין מסורת שהגיעה מסיני. רואים כאילו את הדמיון בין המזבח והרבע למשניות. אבל גם רואים שהיו הרבה שיבושים.
כן, זה בסדר.
זה ברור שזה לא כמו שהרם, זה נראה שזה לא כמו שהרם אומר. שהמסורת
עברה אחד אחד. קודם כל, הנה אחרי, כדי לדחות את דבר הרמב״ם, אז לא צריך את השיעור הזה, כבר מהגמרא עצמה יש המון קושיות על זה. אבל הנה אחרי, אבל כשיש שיבושים או מחלוקות, יש יסוד משותף, על גבי זה יש כל מיני ויכוחים. וגם במשנה יש מחלוקת איפה בדיוק לא היה יסוד, זה לא מוסכם. אבל העיקרון הזה, שיש מקום שהוא בלי יסוד, זה נשמר. נשמר אלף שנה, כאילו. עכשיו בתוך זה יכול להיות שמה שעבר במסורת זה שיש מקום בלי יסוד אבל לא עבר בדיוק איפה הוא, ואז צריך לדון לפי סברה, על פי פסוקים, איפה זה אותו מקום. בסדר, כמו עכשיו גם בזה להבדיל בין מה המסורת עצמה ומה הוויכוח, יכול להיות. אבל זה ודאי מראה שהדברים עברו בצורה מהימנה מאוד.
המזבח היה כל הזמן, אני חושב.
מה זאת אומרת כל הזמן? שהיה על זה...
כל מי שבארץ?
לא, לא, לא כל הזמן.
לא?
בית שני לא היה כבר
מזבחות. לא, היה זמן שלא היה מזבחות.
בית שני כבר לא היה.
לא היה מזבח? בבית המקדש?
כאילו, היה בירושלים את המזבח, אבל לא בערים, לא בהמון העם. אבל הנה חנמי, מעולה, אין לי בעיה. כלומר, להגיד שהמסורת הייתה רציפה וטובה, מצוין. איך אומרים? זה מה שאנחנו נוסעים להגיד. מסורת חז"ל היא נשענת על מסורת אמינה ומדויקת שעברה בנאמנות אלף שנים אחרי, ברמה שאפשר אחרי אלף שנים, כלומר בפער של אלף שנים, לזהות קשר בין מה שהם אמרו לבין מה שהם אמרו, ולא רק קשר כללי, גם בנקודות, גם באיפה היסוד היה, גם בזה. שוב, זה נכון, יש גם הבדלים, חד משמעית, גם הרב נון מאיר את זה, כל מה שיש הבדלים הוא מאיר את זה, אבל הדמיון הוא גדול. זה קצת כמו מה שהרב נון אומר, כל התורה מחלוקות, זה לא נכון. שבת זה שבת, אין איזה ויכוח. נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם שביתת כלים. אבל על המלאכות עצמם כמעט אין ויכוחים. גם אז, 39, 41, 40. כאילו, כשלוקחים את הכל בחשבון, אז המחלוקות זה באמת פרפי רעות וציצים שיוצאים, אבל לא על לב הדבר. בסדר? עובר על הכבש כפול למזבח וליסוד. אגב, גם זה רואים, נבוא את זה בזריזות. אמר רב יהודה, שני כבשים קטנים יוצאים מן הכבש שבהם פונים ליסוד ולסובב. הלכה זו מפורשת יפה את הלשון המשנה, עלה בכבש ופנה לסובב. זה אולי ממצא מפתיע ומשכנע ביותר באתר שבהי הרבל. קיר היסוד שנמלא יחד עם הכבש הראשי הוא אכן כבש, וגם למד שפני הכבש כפי שהם היום כנראה אינם שונים בהרבה מה שהיה. מילא שהגובה הוא בערך הגובה מלא, מלבד הקרנות. הכבש המשני מחובר לקיר היסוד בקו מעוגל, מקורי, כך שאי אפשר להטיל ספק בתפקיד וכו'. העובדה שההלכה הזו נמסרת בתמוד מפי המורה, אומנם על פי המשנה, אבל עדיין בשם המורה, נמצאת מקיימת באתר שבזמנו 1500 שנים לפני זמנו של רב יהודה, אינה יכולה לגרום לסביב בפרשנות. לפנינו כבש כפול, שחלקו הראשי מוליך אל המזבח בשיפוע פרגור, חלקו המערבי מוליך אל הקיר היסוד ונבנה ממש יחד איתו. בסדר? זה הדבר השני. במאמר עצמו של הרב נון, אז מביא עוד דברים ודן בהם, אבל אני הבאתי כאילו כמה ליקוטים משם. בסדר? לא כל נקודה. יופי, אז עד כאן לגבי הרבל, ששוב, במקרא זו הוכחה יפה מאוד לזה שיש מזבח ישראלי שמקיים את דיני התורה. אבל לא רק זה, אלא גם דיני המשנה מתקיימים, והגמרא מתקיימים שם בצורה יפה. הרב בן נון, הוא עושה עבודה על כל הקופה, כלומר על כל המאפיינים. אז הוא דן בזה בעוד שתי קושיות, אני אגיד את זה בעל פה. הוא אומר, המשנה אומרת, החמשים סיני צריך שזה יהיה רבוע. ואפשר להבין רבוע כריבוע. ובהר עיבל המזבח היה מלבן ולא ריבוע.
זאת אומרת שכל מלבן זה ריבוע?
מה?
כל מלבן זה ריבוע, משהו כזה.
הפוך, כל ריבוע הוא מלבן. כן, אבל לא כל מלבן הוא ריבוע. אבל אומר הרב בן נון, מומחה את זה במקומות אחרים, ההלכה שמסנה על רבוע זה באמת על המלבניות ולא על ריבועיות. כלומר זה על זוויות, על קרניים, שיהיה 90 על 90 מעלות בכל פינה, אבל לא על שיהיה אורכו כרוחבו. זה לא בא להגיד את זה, ולכן זה לא סותר את הדין הזה. עוד דבר שדן בו, הגמרא אומרת שמזבח שמקימים אותו, אז עושים אותו לרוחות העולם. כלומר שכל צלע היא כמו צפון, דרום וכו' וכו', ואילו המזבח כאן הוא לא לרוחות עולם, הוא קרנותיו הם לרוחות עולם. כלומר, כל פינה שלו היא בצפון, דרום, מזרח, מערב, וגם זה, תרח ועמל ועירה יישוב, שגם זה הוא לפי ההלכה. בסדר, שהיה לו איזה חילוק בין מזבח שיפנה מזה שלו ומזבח של עצמו, שבמזבח של עצמו כן עושים ממש שכל צלע היא לכיוון של רוח העולם, אבל לפני כן, אז זה היה לפי ההלכה, זה היה לגיטימי לעשות את הפינה לכיוון צפון, פינה, אני לא זוכר, צריך לפתוח את הדקדוק, אני שמעתי שיעור שלו, כלומר, החלטה.
הרבה שלנו כל כך הרבה דעות ביהדות, שבטוח, כי לא משנה מה תגיד, אתה תמצא דעה שמתאימה לך, אז להגיד ש...
קודם כל אני מסכים, שאם זה היה הוכחה, אז זה לא ההוכחה, זה אדרבה, זה רק ליישב, אם זה, אז הרב לא מצא את זה יישוב, גם אם לא היינו מוצאים את זה יישוב, עדיין ההוכחה שיש קשר בה... זאת עברה טוב, היא מעל ומעבר.
יש לך משהו שזה יכול להיות, כלומר, להגיד, יש תוספת, שאומרת, יש לך, לא משנה איזה סברה תעלה, איפשהו יש, נמצא ברייתא, תמצא תוספת, תמצא אמורה, תמצא
סברה. לא נכון. תמצא ברייתא שאומרת שמשל שער קריר חזיר? לא נראה לי.
לא, בגבולות...
אבל גבולות האלה הם המון. כי כך את הגבולות האלה, שהתורה אמרת בפירוש, הם לא מאפיינים עמים אחרים באותו אזור, או בתקופה קודמת קרובה, ולכן זה עצמו ההוכחה. עכשיו, בתוך זה, דנים דקים, נכון, אם מצאו עצמות של ארבעה יחמורים, מראש זה לא כזה קושיה חזקה. בסדר, אז מישהו שם לא היה בקיא בהלכות, או שאז לא כולם ידעו את כל הדברים, והוא דחף יחמור, הוא אמר, זה קשה, אני דחף את זה פנימה.
או שסתם נגיד שהיה זה קוטי שווה לו בטוב, למרות להם מצבח.
וגם אם היינו מציעים אפילו חזיר אחד בתוך כל זה, אז בסדר, זה שאגיד, שמע, היה אתר ישראלי, בתוך אתר ישראלי איזה ארס אחד דחף שם משהו, יכול להיות. איזה כנעני שהם כן היו מקבלים, אני לא יודע, הם היו אוכלים חזיר, הם לא זוכרים, הם היו מקבלים חזיר, אז דחף לשם, יכול להיות, זה לא היה מפיל את העניין, כי עדיין... כן, אבל באופן כללי, אני חושב שהשרידי חי שיש שם, הם כן מפנים לאותה, זה אותו זמן פחות או יותר.
אבל אתה לא יכול לדעת בדיוק.
נכון, נכון, זה לא מדע מדויק, נכון. אתה לא יכול לדעת אם זה היה ביום שלישי או יום רביעי. לא, סתם לא, גם בחיית 50 שנה לפה, לשם, נכון. ובקירוף.
אתה מוצא לחמור, ואם פתאום יש שם איזה... לא יודע, זה איגואנה, אז יגידו טוב, אולי מישהו בטוח דקר איגואנה.
שוב, אם זה איגואנה אחת, אז עדיין זה הוכחה היא טובה. יש הסתברות, כאילו. אם זה התפלגות נורמלית של החיות באזור, אז זה כבר לא מוכיח כלום. כי זה אומר, מכל הבלייד, זה מה שדחו.
אני אומר, הכי תדיר שהקריבו כבשים ופרות. כי בסופו של דבר...
צריך לראות מה היה מקובל במקומות...
המזבח מיועד, אמרנו, תקופת הבית. נכון?
לא, הרבל, יש ויכוח על התיאור שלו, אבל... יש שמתארחים אותו להרבה לפני הבית, לזמן יהושע. כלומר, מהמאה ה-12-13 לפני הספירה. מינוס 1250.
יש
משהו
שזה בזמן הבית?
יש משהו שזה מאוחר יותר, אז יכול להיות שזה מגיע אולי עד ימי הבית, לא יודע.
אפילו לפני הבית, נו.
אבל יש מאחרים את זה, שאומרים זה לא מאה ה-13.
נאמר שעוד כל פעם, הרב, היה גם זמן שהם ישראל החטא.
נכון, נכון. ברור, ברור.
אני מפש לא משנה איזה קושי אפשר למצוא, אנחנו נמצא ביהדות איכשהו דרך שמסבירה את ה... אני מביא אחלה הכי מדויק, בסדר, אז מסורת ומסורת רואים קצת משתנים. יש שם כמה חיות איזה...
זה נכון,
אבל... סבבה, אז מישהו בא וקריב בניגוד למה שצריך. כלומר, אין דרך ממש שמישהו... זה כמו ש... לא יודע, תגיד... מישהו יבוא ויגיד לנוצרים איך מי שיכולה להתעבר מאלוקים, אז הוא ימציא לך אלף תירוצים, אתה תגיד לו, זה לא מסתדר עם שום מציאות, סבבה, אני צריך את התירוץ אלף ואחת.
אני מסכים על כל דבר שאתה תראה. השאלה היא לא בתירוצים דחוקים, אלא בהבנה הפשוטה,
אינטואיטיבית,
כאילו מה... לא, שוב, זה פרפראות, זה וורט נחמד, הרב בינון טרף ומצא וזה וזה יפה. זה לא על זה זה עומד. זה שאלה מלמעלה, בגדול, האם... זה מוכיח שיש יסוד קדום מאוד של 1000 שנה, 1500 שנה לדברים שהמשנה והגמרא אומרת? מסתבר שכן. זה לא נראה דמיון אקראי סתמי, וגם זה לא דברים שמאפיינים כמו את אחרים שמצאנו, ולכן מסתבר שזה מראה על משהו. מסכים שכל דבר שאת רצת? נכון. אבל השאלה היא האם התירוץ מאולץ מדי, או שהוא נראה שיש בו דמיון יסודי עם כמה הבדלים.
יש מקורות קראים נגיד על תיאור המזבח?
לא יודע, שאלה טובה, לצערי אני לא מונח שם. קראים זה נורא מאוחר, אתה אולי מתכוון בקטות, כאילו,
בשטוקים.
יש, ונדבר על זה בחצי מילה, יש בהקשר של דברי חז"ל, יש המון דברי חז"ל, המון הלכות שאנחנו מכירים מחז"ל, שנמצאים בספרים חיצוניים. ספר טוביה, ספר פה, ספר שם, המון דברים כאלה. והם מתוארכים. חלקם למאה השלישית לפני הספירה, חלקם למאה השנייה לפני הספירה, חלקם למאה הראשונה לפני הספירה, אבל בכל מקרה זה מאות שנים לפני כתובת המשנה, ומוצאים אותם, שדיברו עליהם ועסקו בהם.
אגב, למה הספרים האלה לא
נכנסו? לא נכנסו לתנ"ך, כי לא התקדשו. חלקם אולי ספרים יפים, נכונים, חשובים, אבל לא ברמה של תנ"ך. וחלקם הם באמת כת מסוימת שיש להם דעות אחרות משלנו, אנחנו לא מסכימים עם מה שהם אומרים. הרי מה שהם מוצאים בקומראן, זה שכתות שדי פרשו מעם ישראל, אחרי הכל. פרשו ממש, לא יותר מאשר הצדוקים שהיו בירושלים והיו איתם ויכוחים. הם ממש פרשו, הם קראו לעצמם כת היחד וכת בני האור, וכל השאר בני חושך. ויש להם נאומים על בני חושך האלה, כמה הם רשעים וכמה הם רעים וכמה הם זה, וכמה הקדוש ברוך הוא ייפרע מהם ולא יודע מה. ממש ממש פרשו מעם ישראל, זה אירוני שהם זכו שהספרייה שלהם כאילו תגיע לגדולה וכאילו המון העם שגע בירושלים, אז שם לא שרד, לא שרדו כלום משם. טוב, זה מראה שהארכיאולוגיה זה אקראי. עדיין יש המון ערך לראות מה הם קודם, כי הם מתכתבים והם מדברים על דברים מהמודעת השגופה. טוב, דבר נוסף, תפילין. תפילין, התורה מזכירה בכמה וכמה מקומות את תפילין, כמובן לא בשם תפילין, תפילין זה שם שחזל אמרו, אבל אותו דבר שחזל קוראים לו תפילין, מופיע בתורה בהקשר של דברים שתנית להם על היד, על הלב וכולי, בעיניים. אז נקרא את הפסוקים. תקטע בך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בשביל מצרים, ולך להיות על ידיך, וזיכרון בעיניך, זה שהוא גם יד, גם עיניים, וגם זיכרון. פסוק הבא, יד חזקה, כן, זה היה קשר. פסוק נוסף, באותו פרק, היה כשחר בך מחר למור מזות, חוזק יד, ופצע לבעיה לאות על ידיך, ולצפות בין עיניך, כי בחוזק יד, עשינו בשביל מצרים, אז בעצם יש בעניין של יד ושל זיכרון. וכשאתם לאות על ידיך, ולצפות בין עיניך, וכתתם בזוקתיך וכולי. ושמתם את דבר אלה על לבבכם, על נפשכם, שרתם אותם לא תלידכם, והיה לתבוד ביניכם. אוקיי, אז זה הפסוקים בתורה, שחז"ל אמרו, הפסוקים האלה מדברים על מה שאנחנו קוראים תפילין. ואמור עובדיה במאמרו, שנקרא תפילין הרבה לקדמות המסעות על ההלכה, אז הבאת כמה פסקאות ממנו, שבעצם רואים שהדבר הזה היה מוכר, מוכר מאוד בעולם העתיק. גם בשמו, תותפות, או כאין זה. אז אני קורא בלשונו. בסוף המאה ה-19, כשהחל הלימודי מחקרי של הלכה יהודית, פנו החוקרים לעיין בספריו של יוסף בן נתניהו, אז הוא עושה את זה שלב זה. פסקה ראשונה עוסקת בימי בית שני. כידוע, בימי בית השני היו בעם ישראל כזאת שונות, צדוקים, איסיים, כזה אלה לא קיבלו על עצמם חלק מסורת חז"ל, עליהם נמנו חז"ל וחקו עליהם לא מעט, אולם דבריו של יוספוס מסתבר כי אחת הלכות שכל הכתות הסכימו לקבלה, הייתה מצד תפילין. גם הצדוקים, גם האיסיים קיבלו את זה. יתרה מזהות, נמצאו שרידים ארכיאולוגיים של תפילין קדומות מימי הבית השני, זה כת מדבר יהודה, כן, הקומראן, שפרשה מהזרם המרכזי של היהדות בראשית מימי החשמונאים. נוסף לכך, אזכור לתפילין מופיע גם בגרת אריסטאה מן המאה השנייה לפני הספירה, מאות שנים לפני חתימת המשנה. אז עד כאן זה בית שני, אבל זה יותר מזה. בהמשך, המחקר המסטורי גילה גם את פירושה של המילה תותפות. אני צריך להביא את זה, הגמרא דנה מה זה תותפות, ואחד ההסברים זה רבי עקיבא שאומר שבאפריקי, אז תת, בדיוק, שיש איזו משמעות בשפה, כאילו באפריקאית. וזה נשמע, כאילו מי קורא, זה אומר, טוב, אשרנו, כאילו זה נחמד, זה פורט נחמד שרבי עקיבא אמר, אז אכן יש לזה הד במצרית, אני לא אומר שהפירוש הוא כמו שרבי עקיבא אמר, אבל זה שיש איזו משמעות למילה, למדתי באפריקית, כלומר במצרית, אז זה דבר די מדהים. כידוע, טעם התפילין הוא לזכור את המצרים, והנה מהמחקר התברר כי המצרים עצמם היו מניחים חפץ על הראש, אשר כולם במצרים דודפות או דודפת. גם במקומות אחרים בסביבה התרבותית של בני ישראל התגלו רמזים למנהג הקדום לשים חפצי קדושה בין העיניים, והתברר כי המצרים הקדמונים נהגו לכתוב דברי קודש גם על משקופיהם כמו מזוזה, בדיוק כזה מופיע בתורה. בהמשך לכל אלו, לפני כ-100 שנה התגלו גם חלבים שהיו שייכים לקהילה היהודית שישבה באי יב במצרים, שזה מאות לפני הספירה, שלישית, רביעית, חמישית לפני הספירה, כמו המון המון זמן אחורה. קהילה זו נוסדה עוד מבית הראשון על ידי יהודים שעברו למצרים, וחרבה בשנת 300 לפני הספירה. אוקיי? זה מאוד 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 קדום. אגב, חצי מילה, שנה שעברה דיברנו על זה שיש כאלה שאומרים שבתקופת המקרא לא היה כל כתוב בארץ, אז אחת אחרות שזה לא נכון, מוצאים תכתובות באי יב בין יהודים שם לבין יהודים פה. אז בארץ לא מצאו, כי זה לא השתמר, אבל דברים שנכתבו מהם אלינו ומכאן לשם, נמצאו שם, באי יב, במצרים. פשוט כי התנאים שם הם יותר מאפשרים שימור של פפירוסים וכו'. גם קונות אחרים בסביבה התרבותית של בני ישראל התגלו, ראינו את זה, משך הכל אלו. לפני כמה שנה מצאו באי יב, קהילה הזו נוסדה ב-300 שנה וכו'. והנה, התברר כי מהמכתבים מייב נרמז כי מה של קמאה תפילה, גם באוגרית, מושבה מהאלף השני לפני הספירה, נמצא טקסט ובו נאמר ראשה תפילין תלה בענה, נתפרש על ראשו תפילין תלוי בין עיניו, נמצא תפילי תלה בין עינה, כאילו תלוי בין העיניים. אם כן, נראה כי מנהג להניח קמאות בין העיניים, קדום עוד ימי הבת הראשון, ובאמת קמאה כסף קטן המכיל קטעים מהתורה, התגלה בירושלים בשכבה משייכת למי בית הראשון על ידי פרופסור ברקאי. וכתב פרופסור בנימין מזר, רצו אותו סרטים הקשורים מסביב לראש עם לבוש אופייני לאנשי סוריה וישראל המתוארים בציורים מצריים. אפשר לפיכך להעלות על הדעת שהנועם ללבוש רצועות כאלה הוא הרקע לענוד איזה קישוט או קמה על המצח, והיא התוטפת האמורה במקרא. חוקר פרופסור ויינפלד אף ציין כי הקשר בין התשובות למקראי לבישת התופות לבין הדולפת המצרים עולה יפה בעקבות השבת התותפות לנזר שיתר את ראשו של הכהן הגדול, כי מילה נוספת שנגזרת מן המצרית, נזר, לא יודע איך זה אומר, שבראשה חפץ מגן על המצח. אם כן, מוסף שבשתי הכתובים מסורת ההלכה שכל הכתובות בית השני, מסורת שהופיעה מסמכים היסטוריים מאות שנים לפני כתובות המשנה, מתברר במחקר העת העתיקה שהציווי על תותפות מתקבל היטב על רקע העולם הקדום בו נהגו העמים להניח תפילין וכו' וכו', ואז מביאים מהרמב״ם שדרך התורה בהרבה דברים לקחת דבר שהיה מקובל בעולם ולקחת אותו ולתקן אותו, לשפץ אותו, לעשות איזה שינוי, אבל לקחת יסוד שהיה קיים בעולם, ועל זה הציוויים באים. לכן אומר שזה מאוד מתאים. אז זה היה לגבי התפילין. בסדר? שבעצם בסורת חז"ל, שהיא לא מובן מלא מלא, בפסוקים שלהבין לכל מיני כיוונים, הייתה מאוד מקובלת, לא רק שבבית שני היא הייתה ברורה לכולם, כולל הכתות שלא קיבלו את
חז"ל. זה נראה כמו חיזוק לצדוקים דווקא.
מה?
זה נראה כמו חיזוק לצדוקים.
למה? מה שאנחנו לא מסכימים, זה חיזוק לשנינו. למה זה חיזוק דווקא אליהם?
כולם פה אומרים שכולם מסורת, כתוב שם בין העיניים, בין העיניים, בין העיניים, בין העיניים.
אני לא בטוח שהצדוקים עשו בין העיניים, צריך לבדוק את זה. יכול להיות שמה שאומרים שעושים לעיניים זה אולי קראים של המאה השמינית. אני לא בטוח שצדוקים של אז היה להם את זה.
אוקיי, בכל מקרה מי שאומר אז את הדעה של בין העיניים זה נראה כמו חיזוק אליו, כי אומר כולם מסוים את הקמאות בין העיניים, לא מה ששמים
את הנמלה. הנה הכי נמי, אבל שוב, אם מי שאומר את זה זה הקראים של המאה השמינית, אז בלי קשר שאתה פותח דת או פותח סניף בדת במאה השמינית, הדת עצמה היא מתחילה 1500 שנה לפני כן, אז זה קצת קושייה. כאילו... כאילו להגיד שיש להם מסורת נאמנה, כשהם בוחרים חלק, אבל כן נעשה שיעור בזמן הבא על כתות אחרות, כאילו על זה. כן, זה כנראה זה יהיה עוד פעמיים, כלומר כנראה פעם הבאה יהיה על גזרות ותקנות חז"ל, פעם אחריה יהיה צדוקים וקראים, כנראה, בסדר? אוקיי, אז זה היה שתי דוגמאות שבהם רואים שבאמת, גם לגבי מזבח, גם לגבי תפילין, זה מגיע מאוד מאוד רחוק אחורה. ההמשך פה זה דוגמאות, וגם זה מלוכד, יש שם הרבה יותר, זה בעצם מה שלקטתי פה בדבר, בחלק הבא, זה דוגמאות מתוך מאמר באתר ידעיה, שהוא עצמו מאמר מלוכד מתוך ספר של הרב ענבל. יש שם המון דוגמאות, שוב, עשרות דוגמאות, גם להזכורים להלכה של חז"ל שמופיעה בספרים חיצוניים, במאות שלפני הספירה, 3, 2, 1, באזור הזה. אז גם בזה, גם מסורות היסטוריות שחז"ל מתארים שמות של המון דמויות שלא היו, שבשנים האחרונות, במאה השנים האחרונות גילינו שאכן השמות האלה הם מדויקים. עכשיו, שמות ברמה של פער של 1,000 שנים, כלומר גמרא אומרת על שם של אשתו של נבוכדנצר, שזה פער של 1,000 שנה פחות או יותר, והיו מקרים טובות שמראים שאכן זה השם שלה. עכשיו שוב, יש, צריך להיזהר בכל הדברים האלה, לא להגיד את ההוכחות האלה בסגנון החרדי או המצומצם או בסגנון המחזיר בתשובה, לא יודע איך לקרוא לזה, יש סגנון כזה שאומר הנה מצאנו דבר אחד שחז"ל אמרו והם כיוונו בכל דבריהם וכל דברים על פי הנבואה וכולי וכולי, והנה עכשיו לא אומרים את זה ככה, כי אם אומרים את זה ככה אז כל פעם שיש איזו סטייה, כל פעם שיש איזו טעות אז באמת צריך להפיל הכל ואז זה לא הגיוני, אז לא להגיד את זה בצורה המצומצמת. חז"ל יכולים גם להגיד דברים שהם טעות, יש דברים בגמרא שחז"ל עצמם חזרו בהם, כי אמרו שזה לא נכון לפי המדע, וזה דברים שאחר כך גילו שהמדע התעדכן ואמר שזה לא נכון. ברור, ממילא זה לא אמירה שכל דברי חז"ל הם בנבואה, ואם הם אמרו דבר נכון, אז זה לא זה.
שקיעה.
מה?
שקיעה.
למשל, דעת חכמים על איפה השמש עוברת אחרי שהיא יורדת, האם היא מתחת לכדור או מאחורי הפרגוד, כן, מאחורי העלייה. נכון. אבל זה כן מראה שמסורות נשמרו במשך 1,000 שנים. אתה יודע? אוקיי, אז הנושא השני זה קדמות המשנה, כלומר גם המשנה שנחתמה במאות הראשונות אחרי הספירה, 300 נגיד, קצת בהכללה, 200-300 תלוי זה, הן מייצגות הלכות שנוהגות מאות שנים לפני כן בקלות. מה למשל? אז קודם כל הבאתי כמה משניות שבהן רואים גם משנה, הסגנון שלה הוא כזה ש כאילו האנשים ששומעים את המשנה יודעים על מה היא מדברת. יש איזה רקע שכולם יודעים אותו, שיש קריאת שמע, ושאתה אומרת, ממתי קוראים קריאת שמע? כאילו זה לא ספר שאומר לך, אין בעיה על מה הוא יושב, אבל עדיין הסגנון, ושוב, זה בהמון משניות, זה לא נתחיל מאפס, אדם מגיע, לא שמע ליהדות, עכשיו אומרים לך, דע לך, יש מצווה, יש פה, ולא ככה, אלא יש, כולם יודעים שיש איזה משהו, ודנים על הפודים שלו. עכשיו, אם לוקחים את הדמויות הכי קדומות שיש במשניות, אז כנראה זה, זה בית שמאי ובית הלל, בסדר? שהם כבר ב... אני חושב שמאה שנים לפני הספירה, פחות או יותר. ורואים שגם בתוכם יש משניות שהביאו אותם, אבל יש מקומות שמביאים אותם, אבל זה בואו מהמשנה עצמה, שהייתה משנה קדומה להם. והם רק מתווכחים איך לפרש אותה. אז הבאתי כמה דוגמאות שמראים את זה, אז זה מראה שכמה זה קדום. שימו לב בפסחים פרק א', או ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, כל מקום שמכניסים בו חמץ אין צריך בדיקה, ולמה אמרו שתי שורות במרתף במקום שמכניסים בו חמץ. עד כאן, זה השורה הראשונה, משמע מפה שזה משנה קדומה.
כמה הוא משואל שתי שורות.
מעולה, המשנה אומרת שתי שורות במרתף. עכשיו, מה זה שתי שורות במרתף? מחלוקת. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ואת אלה אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. אבל ברור מכאן שהיה דבר מסור מלפני כן. מה?
לא מוכרח לפרש
את
זה שזה משנה קדומה.
אז מה ויכוח עליהם? על מה הוא יושב?
מה?
על מה ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל?
כמה צריך
לסום? כן, אבל... אם היו אומרים הוויכוח ש... וכמה עושרים, אלה אומרים ככה, אלה אומרים ככה, אין בעיה, מסכים לזה. אבל כיוון שהמשנה מתחילה בשורה שאומרת למה אמרו שתי שורות, אז... ואחרי זה דנים מה זה שתי שורות, אז זה ממש נראה כוויכוח פרשנות. מה זה שורות שאמרו? ולכן זה נראה שזה שורה קדומה, משנה קדומה, שהיא מוסכמת. יודעים שהם אמרו שתי שורות. גם יודעים למה אמרו את זה, השאלה היא רק מה התכוונו בשתי שורות. אז הם נחלקו.
זו דוגמה מובהקת, אבל למעשה כמעט בכל דבר ראשון אמרנו.
בוודאי. כמו בכל דבר, מראים דוגמאות כדי להראות את היסוד. אני אביא משל לזה. אדם נוסע בכביש, לא עלינו, סתם נוסע בכביש, ורואה לפניו משאית. משאית, כאילו המטען שלה, כולו מכוסה בבד, אבל הוא רואה כזה, יש כזה חורים, הוא רואה קצת קש. שפה, קצת קש שם, קצת קש שנופל החוצה, טיפה מתרומם, הוא רואה עוד קצת קש. הוא לא מסיק מזה, אלא אם כן הוא ראש קשה, כמו בדרך של הכבשים. הוא לא מסיק מזה שיש 3 קילו קש בתוך הזה. הוא אומר, זה משאית שסוחבת קש, רק פה זה בולט, פה זה מבבצת, ופה רואים. אבל זה פרט שמיד על הכלל. הגיוני. הגיוני שאם מצאנו דוגמאות מסוימות שבמקרה, בפוקס ארכיאולוגי והיסטורי, מצאנו להם דוגמה מובהקת שהם מייצגים דבר נכון, כנראה הם לא היחידים. הם היחידים שמצאנו בהם בפוקס את התיעוד שלהם. אבל כנראה שיש כאלה עוד כהנה וכהנה. בסדר? ולכן גם פה כל דוגמה שנביא היא דוגמה שמראה על הכלל. שהמשנה היא דבר קדום בעצמו שהיה מסור בעם ישראל מאות שנים לפני המשנה. חלקם אפילו נראה 1,000 שנה ויותר, בסדר?
זאת אומרת, נניח אם מוצאים מזבח ומוצאים בו עצמות של יחמורים,
כן.
אז כנראה שזה רק קצת דוגמה, כי באמת היו עוד מלא עצמות של יחמורים.
כנראה שהיו עוד מזבחות כשרים שהם ישראל, ישראלים ולא מצאנו אותם, כן, חד משמעית. וכנראה שהיו עוד דברים שההלכה שלנו משמרת משהו קדום, רק לא מצאנו את זה. את רוג לא מצאנו מפעם. אבל יכול להיות שהיינו מוצאים גם את רוג, זה הכוונה. כאילו, על בדיקה אחת של מצווה אחת שהיא כתובה גם בתורה וגם בחז"ל, ומצאנו לה תיאור טוב, מסתבר שיש עוד כאלה. כמה עוד, לא יודע כמה עוד, אבל מסתבר שזה לא היחיד. כי שוב, מה מוצאים בארכיאולוגיה? זה פוקס היסטורי.
יצאו עוד נזבחות?
מה?
יצאו עוד נזבחות?
מוכרות יותר, כן. מעט. לא הרבה, אבל הם יצאו עוד מעט. מוכרות יותר, כן. יש עוד אתרי תפילה, יש עוד דברים, יש בזה... זה יותר מצא עוד דברים שהוא פועל איזה גלגלים, כן, יש לו עוד עניינים בזה. בשילו לא מצאו את המזבח. חיפשו הרבה, עוד לא מצאו, אולי יום אחד ימצאו אותו, אבל בינתיים בשילו, באתר שם עדיין לא מצאו את המזבח. יכול להיות שהחריבו אותו ויצאו אותו לגמרי, לא יודע, כן, הכל יכול להיות, אבל שם עדיין... לא נמצא. משנה בקידושין. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה עצמה בשלוש דרכים, נקנית בכסף סתם בביאה. בכסף, בית שמאי אומרים בדינר ושל דינר, ואת יודע אומרים פרוטה ושל פרוטה. גם כאן זה נראה דומה שיש כאילו איזה דבר קמאי מוסכם שבכסף, ואז הפרשנות שם של מה זה כסף מחלוק בית שמאי ובית הלל. מילא גם פה רואים שזה. קדים יותר.
פה זה פחות
בולט,
מה שראה
אדומה. בסדר גמור, קיבלתי. מה?
לדעתי זה יותר
בולט. מעולה, שמח שאמרת את זה. זה דוגמה שאני, שלא הובא במאמר, אבל זכרתי אותה, אז שלפתי את זה. אני לא חושב שרואים את אותו היסוד, כי אומרים בכסף, זה ממש כמו ציטוט, נכון? אומר בכסף בשטר מביאה, בכסף בית שמאי אומרים. אז ממש לוקחים מילה מהמשנה הקדומה ומבארים אותה לפי כל שיטה. בדיוק, בדיוק.
כל דבר כאילו, נותנים לידיים ואז עושים קידוש.
יש רך, הנה, רק אתה אמרת כבר זה עולה לנו פה בכתובים. משנה מסר ברכות, אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל בסעודה. בית שמאי אומרים, ברך ליום, אחר כך ברך ליל. בית שמאי נותנים לידיים, אחר כך מוזגים את הכוס וכולי, נכון. מה שאומרים כאן, וזה דבר גם כמעניין, שהלכות ברכות, שהלכות ברכות, אף אחד לא מתיימר לומר שזה דין דאורייתא. חז"ל אומרים שזה דין רבנן. הלכות ברכות ודאי לפני הסעודה והכל, ועדיין מוצאים אותם מאוד מאוד קדום, בתחילת, כלומר, אני חושב שהתחזות הזאת הם שם, כלומר, זה מחזק את זה שהמסורות הן מסורות עתיקות. כלומר, אם אתה לוקח דבר שקדום במשנה, אבל אתה מוצא לו הד 450 שנה לפניו, אז כבר אתה יכול... בצורה סבירה, זה לא יהיה קפיצה להגיד שזה בעצם, זה גם יותר מזה. מצאנו אישוש 500 שנה לפני, אבל בעצם זה מסורת חיה שעוברת בין האנשים.
אבל כמה זמן? וגם מה האינטרס שלנו להגיד שזה היה כל כך הרבה זמן?
שזה יותר גדולה,
מספיק לנו.
ברור, על ברכות בוודאי. אבל הלב תורה שבעל פה. פירושי דאורייתא, מסורות באיך לקיים תפילין, כל הדברים האלה. הגוף הכלי שנקרא תורה שבעל פה, זה אנחנו ודאי חשוב לנו לומר שהוא היה מאז מעולם, והוא לא בדום עושה, אמרו חברים, צריך תורה שבעל פה, נתחיל את זה עכשיו. זה לב הדבר, בסדר? הלאה, נעביר כמה דוגמאות לפי מה שהזמן יותיר. שוב, זה מלוקט באתר שידעיה, מספרו של הרבי שלו גנבל. מחקר המשנה מנסה לעמוד על השאלה, טוב, זה כבר אמרתי, שאומרים ששמאי והלל הם הראשונים, אבל גם הם דנים בדבר שכבר היה ידוע לפניהם, שתקנה קדומה ודנו בגדרים שלה. היה חז"ל גם לפני שמאי והלל, הם דנים על דיני ביטול רשות של גוי בשבת, עירוב חצרות, שזה דין רבנן. כלומר, הדבר הזה היה קדום, כאילו שמאי והלל דנו בפרטיו, אבל עצם הדבר היה קיים עוד לפניהם. אז אני קופץ על הפסקה הראשונה.
הגמרא אומרת
ששלמה תיקן את העירוב. נכון, נכון. וגם זה, אם היינו מפרשים את דברי הגמרא באופן, עכשיו, יכול להיות שנמצא לזהד, לא יודע, לא בונה על זה. אם היינו מפרשים את הגמרות כמו שחלק ממחזי התשובה החרדים יותר מפרשים, אז באמת יש לנו קושיות מפה ביד פתח תקווה.
למה
קושיה? כי יש המון דברים שחז"ל אומרים, וזה נראה שלא כך. זה אומר גברת, אם אתה בונה את ההוכחה, הפעם שעברה אמרתי, ראיתי סרטון בעקבות מה ששלחת לי, את האתר הזה, ראיתי את הדיבייט בין איש משיחי לבין רב אחד, והרב מתחיל לדבר, וההוכחה הראשונה שלו למציאות התורה שבעל פה, אמרתי גוואלד מה הוא מנסה להגיד שם, זה על זה שחז"ל יש להם נבואות שאמרו שהתממשו, נבואות על גרמניה שיחריבו את העולם וזה וזה גרמניה, ואז הוורד שאומרים אותו על עשרת בני המן שנתלו על העץ, זה כמו עשרה נאצים שנתלו בנירנברג ב-5, זה וורד נחמד, זה מרגש מאוד להגיד את זה כהוכחה. א' זה לא מתחיל, ב' אם זה הוכחה, אז זה הוכחה שמביאה איתה עוד 80 קושיות, כי חז"ל אמרו הרבה דברים, חלקם נכונים, חלקם ממש לא נכונים. אז אם אתה בא להגיד שיש להם נבואה וכל מה שהם אומרים מתקיים, לא נכון. דוגמה אחת, מה שאמרתי עם השמש, אבל יש עוד דוגמאות רבות. ובאמת, זה לא משהו, אין בזה פחיתות להגיד שהם חשבו דבר שלא נכון לפי המדע? הכל בסדר, גם אנחנו חושבים דברים לא נכונים לפי המדע, או מהשנה ידעו את זה. הכל בסדר, כל אחד לפי המדע שבזמנו עשה כמיטב יכולתו לדעת מה האמת, ולפי זה פסק, זה הגיוני. זה שחשבו במהם... ברור, זה שהם חשבו שקינה זה דבר שהוא לא פרה ורווה, בסדר. והאם זה דבילי? זה לא דבילי. הכל בסדר. הוכיחו במשך השנים, בכמה ניסויים, בניסוי אחר ניסוי, שזה לא יכול לקרות. מעולה. אבל עד שהוכיחו את זה, ועד שבדקו את זה, ועד שיש להם כלים לבדוק את זה בצורה גם מיקרוסקופ והכל. אז באמת זה לא, זה דבר שהוא סביר לומר אותו, הכל בסדר. אוקיי? הלאה. המשניות כולן פתוחות לידי פתוחה מבחינת הניסוח, כל מסכת פותחת בשאלה שנשענת בבירור על רקע קודם, ממתי קוראים את שמה, זיהוד השבת 2-4, כן זה בכלל, כאילו מה אתה מדבר? מבוא אישהו גבוה למעלה מסוימה, ממתי בודקים את החמץ, למה אמרו שיש שורות במוטף, ממתי משמיעים על השקלים, כל הדברים האלה כל כך פשוטים, עד שאינם נזכרים במשנה, לא רק המצוות שבתורה אינם מוזכרות במשנה, גם המצוותן הכללית, כלומר לא רק שהמשנה אין בה איזה סידור של מה המצוות שיש בתורה, איזה רשימה, גם במה שהיא דנה, היא לא מתחילה בהכרח מלמעלה למטה, היא לא מתחילה, תקנו חכמים, נה נה נה, לא. ידעו שתקנו, אז דנים במה הפרטים ומה העקרונות של זה.
זה הכל אבל באמת.
מה? נכון, 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 כל המשנה ככה. דרך המשנה היא כזאת, נכון, נכון.
זה לא נראה משהו שבנוי, לא
נראה
משהו קודם.
לא יודע, צריך לבדוק. הנה אחרי, גם יאיר, לא יתמע להגיד שכל משנה בשס, רואים את זה בה, אבל הכנעה שזה חורד משניות מפה ומשם, זה לא איזה תופעה שאתה מציא אותה פעם פה, זה דבר שהוא כללי, הוא חורד. נכון, 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 מסכים. דוגמה מעניינת, ניתן להבין מחלוקת הראשונים, מחלוקת תפילין. כידון החלו רשי רבנותם בסדר הנחת הפרשיות בצדוך התפילין. השאלה העולה היא, מה היה מנהג לפני שרקו, רבנותם ורשי? התשובה היא שהיו שני מנהגים גם קודם לכן. רשי רבנותם אינם אלא מייצגים אסכולות עתיקות בהרבה. כבר העידו הקדמונים על תפילין עתיקות שמצאו כשתי שיטות פסקי תוספות. לכן בזמננו, המצאו במערות בר כוכבא שתי סוגי התפילין. כן, כפי שכתב שם, תפילין אלו תואמות בדרך כלל את ההלכה המקובלת. נושא הפרשיות שבתפילין מועדי, מורבעת, יש תיאום מלא עם השיטה הקוריאה על שמו של רבנותם, ובמצא אחר, שכנראה מאזור עין גדי, נושא דווקא כמו רש"י, מסתבר שגם היה מחלוקת קדומה כבר בזה. זה מגניב, נכון? שמחלוקת ראשונים, מחלוקת כנראה. בר כוכבא? הרבה לפני רש"י. בר כוכבא זה המאה השנייה, המאה השלושים, המאה זה היה 135. אבל זה מהרות פה לפני, אבל זה אלף שנה לפני רש"י. בסדר? הלאה, ישנה גם דוגמאות ספציפיות למשנות שהן עתיקות במיוחד, כמו למשל נוסחות הגיטין והגירושין, שמוצאים אותם במגילות, הנוסח הוא דומה למגילות מסופוטמיה, שזה ממש קדום, וגם נוסח הנישואים, נשאר בספר טוביה, ספר טוביה מיוחס, יש דיון מתי הוא נכתב, אבל מה שראיתי בוויקיפדיה, זה בסביבה בין המאה הרביעית לפני הספירה לבין המאה השנייה, אבל זה קדום, בסדר? וגם שם אומרים כדת משה בישראל, כמו כתוב כדת תורת משה.
מה יש שם?
שהקידושין ככה אומרים אותם.
בספר הזה מה יש?
אה, כל מיני דברים. זה אחד הסמים החיצוניים שיש שם הרימו ובקעות מה שיש שם. יש שם, לא למדתי אף פעם בפנים את הספרים האלה, זה נשמע נורא מעניין. ספרים שכתבו אותם כל מיני כתות, כל מיני זה, אז חלק מהם זה...
זה נמצא בתנ"ך שלהם.
כן, טוביה, אני חושב שהם מחשבים את זה כספר קודש. האמת
שגם אצל
יותר
חנך נראה, יש לא מעט מהספרים
החיצוניים שנחשבים... מעניין, אז הנוצרים כן מחשבים את זה פנימה, אני חושב.
גם ספר חנוך,
גם ספר חנוך, הם חושבים פנימה, יכול להיות.
הרבה, אבל ספר חיצוניים.
כן, כן, הרבה מהספרים החיצוניים זה. בן צירה הוא גם כן בתקופה הזאת, יש דיון מתי בדיוק, אבל גם הוא, והש"ס מזכיר את סבב בן צירה, ומביאים פסוקים בשמו וכולי, בדיון האם מותר ללמוד בו, אז מביאים, אז כל המורה מביא איזה שלושה פסוקים מבן צירה, אז זה עמוד שלם שמלא פסוקים, והאם מותר לקרוא בזה סבב בן צירה, שם, טוב, בכל מקרה, אז יש כל דברים, חלק מהדברים הם כאילו הוספות על התנ"ך, הספר חנוך, נניח, לוקחים דמות של חנוך, לוקחים אותו מהתנ"ך ומחריבים אותו. החידות שמדבר יהודה מאוד אהבו את חנוך, כי הוא כאילו פרש בעודו חי מהחיים, והם פרשו מעם ישראל והמקדש והכל, אז הם מאוד מאוד אהבו את חנוך. אז יש להם כל מיני דברים על ה... כן, אז לוקחים דמות ועושים לו קלוז-אפים או הסברים מוספים וכולי. אז יש כל מיני, יש ספר היובלים.
ספר שם. לא,
חוץ
מהספר.
כן,
מוזכם.
כן,
מזל שאתה פה. אם לא היית, אז לא היה מי שיגיד מה שאמרת. גם בלי שאתה טוב שאתה פה, אבל זה... טוב, יפה. בכל מקרה, יש שם המון דברים מעניינים. יש שם על לוח השנה שלהם, לוח השנה של הכתות היה שונה לגמרי מאשר חז"ל. זה לוח שמשי. טוב, אני אדבר על זה כשנדבר על כתות. עוד משנה שהיא כנראה מאוד קדומה, משנה בזבחים, באו לשילו, נעשו הבמות, ולא היה שם תקרה, אלא בית אבנים בלבד, מלמתן, והיריעות מלמעלן, והיא הייתה מנוחה, קודשי קודשים נחלים לפנים מן הקלעים, קודשים קלים, מעשר שנים, בכל הרואה. יש פה תיאור פיזי על מה היו עושים בשילו. עד היום הזה ניתן למצוא שברי כלי חרס, בלא סימני יישוב, בשיבולי גבעות המשכנים על הבקעה, שבפעם היה משכן, ובצד אחר שהגבעה לא נמצאו שברים. זה מעיד על כך שאכלו כדי שם מקומות שמהם היה ניתן לראות למשכן ושברו אחר כך את הכלי החרס כדי שלא יבוא אותם הבלוע וכו', ולא מקומות אחרים. הנה הלכה הזו שמקורה בתורה שבעל פה לא נשכחה, אבל פי שלא הייתה מעשית כאלף שנות שנה לפני חיבור המשנה, מהיכן ידעו חמי המשנה הדבר זה? רק דרך כלל אמיתית, איש מפי איש יכולה להסביר זאת, אם לא נשכחה הלכה הזו שלא הייתה מעשית יותר מאלף שנים, ברור שהמסורת נשמרה בקבלות יתרה. מה? כי זה דין בשילו. חברים, חזק וברוך, אני רץ הלאה. השנה, בזמן הבא, אז הנושא הראשון כנראה יהיה סמכות חז"ל בגזירות ותקנות, וכנראה שיעור אחרי זה, כן, אני אגיד מאוד איזשהו הזה עם הרמב"ן שם, ושיעור אחרי זה כנראה יהיה על יחס לצדוקים, בית שני, כאילו הקצות האחרות, כאשר אני אומר, כנראה שצדוקים זה לא נכון לקרוא להם קאט, הם לא ממש פרשו מעם ישראל. בשונה מאנשי קומראן שממש פרשו, זה היה ויכוח, וחז"ל התווכחו אותם המון, אבל זה לא היה כאילו הוצאה מהקרקע כנראה, אבל טוב, נדבר על זה כשנגיע. חזק וברוך.